רבולוציה, תוספת של עוד...
יום חמישים, יום
חמישים.
אני אומר ככה.
הנבואה, צריכה של סיוון, זה לא שינוי מצד הבורא יתברך. בין קודם הנבואה, ואחריה אל שעת הנבואה. כי אינה, כי היא מכשר שכלי ומצורפת אימו שלמות הכוח המדמה. וכשישתלם גם כן על ידי מופתים מוחשים, או שנראים שלא ייפול דבר מדבריו, הוא יסוד נאמן לבנות גם עליו חוקי הישרה הפרטית והכללית. זאת אומרת, תרגום לעברית, הנבואה לא כרוכה בשום שינוי מצד הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, זה לא כרוך במשהו שקורה אצל הקדוש ברוך הוא. זה אך ורק השתלמות של הנביא עצמו, שהוא מגיע לאיזו הכשר שכלי והשלמת הכוח המדמה וכו', וכשהוא מגיע לשלמות שלו, אז מתגלה אליו דבר השם. באיזושהי צורה, למרות שדבר השם הוא לא איזשהו דיבור שיוצא כרגע מהקדוש ברוך הוא, זה מין משהו שקיים באיזשהו מקום. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כתוב בפסוק, אז המקובלים אומרים שדבר השם, כן, הלוגוס, הרב הנזיר קורא לזה, זה 10 מאמרות שבהם נברא העולם, הטענה היא שהמאמרות הם ממשיכים להימצא באיזשהו מקום, הם נאמרים כל הזמן, זה לא מאמרות שיצרו את העולם, אלא זה מאמרות שמקיימים את העולם. הם כל הזמן שם, ומכוח בעצם העולם מתקיים ומתנהל. אז בעצם הטענה היא שהנבואה, כשהקדוש ברוך הוא כביכול פונה לנביא או מתגלה לנביא, זה לא שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה כרגע איזושהי פעולה, הוא פונה לנביא והוא אומר לו משהו. אלא זה בעצם תוצאה של מצב שהנביא הגיע לאיזושהי שלמות, שפתאום נחשף בפניו משהו, איזשהו גילוי של הקדוש ברוך הוא, שהיה שם גם קודם. הקודם אני לא הייתי מספיק שלם, אז לא יכולתי לתפוס את זה. כשאני הגעתי לתכלית השלמות שלי, אז אני מצליח לתפוס את הדבר הזה. אני עוד אחזור לנקודה הזאת, בינתיים רק תרגום. וכשישתלם גם כן על ידי מופתים מוחשים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מוודאים מבחינת הציבור, שהנביא הזה הוא אכן נביא אמיתי, זאת אומרת, שלא נופל מדבריו ארצה ומופתים וכל מיני עניינים מהסוג הזה, אז הוא יסוד נאמן לבנות גם עליו חוקי הישרה הפרטית והכללית. זאת אומרת, התוספת הזו שצריך לתורה שבכתב, תורה שבכתב לכאורה זה החוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומשם והלאה לא בשמיים. אבל יש פה עוד איזושהי תוספת שאנחנו מזכתים לה, וזה הנבואה. הנבואה היא חלק מההישרה הפרטית והכללית. החוקים של התורה לא מספיקים. זאת אומרת, בשביל לתת לנו את הכללים איך לנהוג נכון, גם לפרט וגם לכלל, צריך גם תוספת של הנבואה, כשהנבואה זה בעצם איזושהי תפיסה של מישהו שהגיע לשלמות. הוא תופס עוד איזשהו, עוד משהו במציאות, או עולמות הרוחניים, או מה שלא יהיה, שמוסיף לנו את חוקי הישרה שכתובים בתורה עצמה. סדר ההשתלמות שאינו נפסק מחייב, זה פה חזרנו לאבולוציה, כן, העולם הולך ומשתלם.
לפי מה שקראנו כרגע, כשנביא אומר, ויהי דבר השם אליי לאמור, אם אני מתרגם את זה לעברית עכשווית, זה משהו כמו, הייתה לי הערה וקלטתי שם.
כן, כך אני מבין שזה משהו כותב פה, כן.
והסיבה שאנחנו לוקחים את זה ברצינות יותר מאשר כל אלפי האנשים שכותבים שהיו להם
הערות. והמופתים, וזה מה שהוא אמר.
שהערה שהנביא, אנחנו מעריכים אותו כבן אדם שהוא...
לא, הוא אומר. וכשישתלם גם כן על ידי מופתים מוחשים, או שנראים שלא ייפול דבר מדבריו, אחרי שבדקנו אותו והראינו שהוא נביא אמיתי, עכשיו אנחנו יכולים לבנות עליו.
ישעיהו אמר, זה נמר עם גדי ירבט.
לא, נמר עם גדי ירבט זה עתיד לבוא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לבדוק אותו על זה. לפני שהוא אמר ונמר עם גדי ירבט, זה מה שהרמב"ם כותב, זה כתוב כבר בחז"ל. לפני שאתה מקבל את דברי הנבואה שלו, אתה בודק אותו על דברים שהם כן בני הפרחה. אז הדברים שאתה כן יכול לבדוק האם הם מתרחשים או לא. ברגע שהוא מקוים, אז הוא נביא אמיתי, ועכשיו אתה יכול לקבל ממנו נבואות. זאת הפרוצדורה הכללית. סדר ההשתלמות שאינו נפסק, האבולוציה בעצם, התהליך של השתלמות העולם, מחייב שאושר האדם יגדל וישתלם ביותר בהשתלמותו. וההשתלמות צריכה שתהיה בכל חלקיו, באושר החיים הגשמיים, ואושר החיים הרוחניים, בדעת והדרכה ישרה, בצדק ובמישור. זאת אומרת, האבולוציה אמורה להוביל לעולם שלם יותר. עכשיו, האבולוציה, מבחינת התיאוריה המדעית, מובילה לעולם שריד יותר. לעולם בעל יכולות טובות יותר בכל מיני מובנים שמועילים לשרידות. אבל הרב קוק טוען שההשתלמות הזאת אמורה להיות שלמה בכל המישורים. זאת אומרת, זה לא, אתה לא רק מגיע להיות משוכלל יותר, מתוחכם יותר או שריד יותר, אלא גם יותר מאושר מצד אחד, ויותר מאושר גם באספקטים הרוחניים, זאת אומרת יותר שלם מבחינה מוסרית או מבחינה רוחנית. זה חייב להיות, חייב לבוא ביחד, בצדק ובמישור. זה אבולוציה של כל מישורי הפעילות שלנו, לא רק היכולות.
וגם חידוש מבחינת השקפתית.
מה? לעומת עליית הדורות, לעומת ירידת הדורות, כן. אני בלי קורא, אנחנו עוד נחזור לנקודות שעולות כאן, בהחלט, כן. אין רחוק מלצייר שתבוא התפתחות כזאת, שעל ידי ההשוואה של השתלמות החוכמה האנושית ביחד עם הקדושה המוסרית היותר רוממה, מה שאמר קודם, שזה צריך לבוא ביחד עם הקדושה ועם המוסר, שתימצא עיצה גם כן לנצחיות החיים. זאת אומרת שאנשים בעצם יגיעו לאפשרות להשאיר את החיים נצחיים. אם באמת הם יהיו מספיק שלמים גם בחוכמה וגם בקדושה ובמוסר, השילוב של כל אלה ביחד יוביל אותם לחזור חזרה מאחורי עץ הדעת. דיברנו על החץ של עץ הדעת שנגזרה על האדם מיתה, אז הרקוק בעצם טוען שהובילה המוות למוות, כן? הובילה המוות לנצח, סליחה. כשמגיעים בסוף למצב שבו מצליחים להתגבר על המוות או להישאר עם חיים נצחיים, זה יהיה תוצאה של בני אדם. זאת אומרת, בני אדם יגיעו לאיזושהי שלמות, גם בשכל, גם במוסר, גם בקדושה. השילוב של כל אלה ביחד יאפשר להם, לא משולל יסוד לפחות, שהוא יאפשר להם להתגבר על המוות. זאת אומרת, שימצאו עצה לנצחיות החיים. ובהיותה תעבור עוד גם כן להיות מסע נפש, לשוב ולהחיות גם כן מיתי עולם. כשיהיה לנו את היכולת הזאת, אז גם ירצו, לא רק שאנחנו לא נמות, אלא גם להחיות את אלה שכבר מתו. וזה תחיית המתים. זאת אומרת, החיים הנצחיים ותחיית המתים מתוארים אצלו בעצם כקצה האחרון של האבולוציה. כשהאבולוציה תסתיים, האבולוציה במובנה הרחב, שהוא הגדיר קודם, תסתיים, האדם יהיה שלם גם בשכל, גם במוסר, גם בקדושה, מכל הבחינות, אז האדם יעשה את כל מה שאנחנו בדרך כלל תולים בקדוש ברוך הוא. את האדם יישאר חי לנצח בגלל העצות שהוא יצליח למצוא, או הטכניקות המדעיות, הרוחניות, לא יודע בדיוק מה, שהוא יצליח למצוא, והוא אפילו אולי יצליח להחיות מתים, כאלה שכבר מתו, לא רק למנוע מן החיים למות. וכן נראה מדברי חז"ל, אני לא בדיוק יודע מאיפה הוא לקח את זה. מה?
אני גם לא
זוכר שום מקור כזה. אבל כן נראה מדברי חז"ל שייעוד תחיית המתים יבוא על ידי שלימי בני אדם. תחיית המתים, שאנחנו בדרך כלל אומרים שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים, מדברי חז"ל, שאני לא בדיוק יודע למה הוא מתכוון, עולה שזה בעצם יבוא מבני האדם השלמים, בקצה התהליך האבולוציוני.
זה
פשוט
שאומרים
לסוף. מה?
פעם ש... המשפט
האחרון מאוד בסדר כזה, בדיוק מיקים שחלת הדתים. אז זאת אומרת, זה לקוח אולי מפה. טוב, יכול להיות. יכול להיות. אולי, כן. אלא שאין לצייר בזמן היותר מאושר שלמות של חוכמה בלא שאיפה מוסרית היותר מסגבה. זה חכם גדול וצדיק תמים, הוא יכשר להיות עולה במעלה או במעלה של תחיית המתים. ואמרו עתידים צדיקים שיחיו את המתים. כן, אולי באמת זה המקור שלו. זאת אומרת, בעצם מה שהוא עושה כאן, זה הפרק. מה שהוא עושה כאן בעצם, זה איזשהו סיום של התהליך שהוא תיאר בפרקים הקודמים. התהליך האבולוציוני. הוא קודם כל מרחיב אותו. זאת אומרת, הוא אומר, האבולוציה לא אמורה להיות רק במישור הפיזי. או במישורי השרידות, במישור הטבעי, אלא גם במישור המוסרי, במישור של הקדושה, במישור הרוחני, מכל הבחינות, וגם סתם להיות יותר מאושרים, לא רק להיות יותר שלמים, אלא גם להיות יותר מאושרים. זה הרבה פעמים בא בד בבד. זאת האופטימיות של הרב קוק, כן? שבדרך כלל, כשאתה יותר שלם, אתה גם יותר מאושר. זה הולך ביחד. הוא לא הכיר את צדיק ורע לו כנראה. זאת אומרת, מי שיותר שלם, הוא בדרך כלל גם יותר, אמור להיות גם יותר מאושר. זו הסתכלות מאוד, מאוד הרמונית. הרבה פעם ראיתי איזשהו מאמר שרוצה לעשה השוואה בין הרב סולובייצ'יק לבין הרב קוק. הרב סולובייצ'יק היה הסתכלות מאוד פסימית, מהרבה מאוד בחינות. הרב קוק היה אופטימיסט בלתי נדלה, זאת אומרת, היה אופטימיסט מושבע. ופה רואים, זה מעוגן באידיאולוגיה, בתפיסה שלו, זה לא רק הטבע שלו היה, האופי שלו. אלא יש לו איזושהי תפיסה כזאת שהיא תפיסה נורא אופטימית, שברגע שהעולם משלם יותר, אז כולם גם מאושרים יותר, והכל יהיה נהדר, והאבולוציה בעצם לוקחת אותנו לאיזשהו מצב אידיאלי, ואנחנו גם נפתור את כל בעיות היקום, מין מודרניזם קיצוני. זאת אומרת, מה שהרבה פעמים משייכים דווקא לאנשים חילוניים, לאנשים שחיים באטמוספירה של מדע, של אמון בלתימות מסויג במדע, שאנחנו בעצם נפתור את כל הבעיות, לא צריך הקדוש ברוך הוא. שישאר במקומו, אנחנו נחיה מתים, אנחנו נמנע את המוות שלנו, אנחנו נפתור את כל הבעיות. אם, כמובן, אבל לא בזכות המדע בלבד, לתוספת שלו, אלא גם בזכות המעלה הרוחנית או הקדושה שתתלווה לשלמות השכלית או ליכולות, לפיתוח היכולות, שזה האבולוציה עצמה מתארת. אז יש פה בעצם איזשהו המשך של התהליך שמתואר בפרקים הקודמים של האבולוציה, שמגיע פה איכשהו לתכליתו. אני חושב שבגלל זה כנראה הפרק הזה ממוקם פה. אחרת אני לא כל כך מבין מה הוא עושה כך בדיוק. והקטע הזה הראשון של הנבואה, גם כן, כנראה שהקטע הזה של הנבואה הוא רק אמצעי כדי להגיד לנו איך בדיוק מגיעים אל אותה שלמות שאנחנו אמורים להגיע אליה. השלמות הזאת זה בעצם בהדרכתו של הנביא. ככל שאנחנו נהיה במעלה רוחנית יותר גבוהה, הצדיקים האלה שיחיו מתים וכולי, מי זה הצדיקים האלה? זה אלה שיהיו במעלה יותר גבוהה, והם יגיעו למדרגת נבואה, זה הנביא. מבחינתו הנביא זה האדם המושלם, זה לא בן אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו בכלל. זה מי שהקדוש ברוך הוא מדבר כל הזמן, זאת אומרת, דברו ניצב בשמיים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ברגע שאתה מגיע לפסגה האבולוציונית הזאת, שאתה נהיה אדם מושלם, אז פתאום אתה מבין, או אתה קולט, או אתה חווה את מה שבעצם קיים שם מאז ומעולם. זאת אומרת, זה לא איזושהי פנייה של הקדוש ברוך הוא אליך. לכן התהליך הזה של השלמות, בסוף הדבר מסתיים בנבואה. כן, הרי הרמח"ל בכל המדרגות האלה, שהברייתא של פנחס בן יאיר, שעליה מבוסס מסילת ישרים, אז זה מסתיים בסוף ברוח הקודש. זאת אומרת, הקצה של כל התהליך הזה זה רוח הקודש, ואולי גם נבואה בשלב שחר. וזה בעצם מה שהרב קוק מתאר כאן, שזה הקטע האחרון של האבולוציה. וזה הכל, שזה גם סוגר את המעגל על חטא, לחזור חזרה לפני חטא אדם הראשון שנגזרה מיתה.
מה שקשה בזה הוא למה אם יש איזושהי התקדמות, אז למה הנבואה נפסק? אם אין מדבר שאתה לשבור את כל נעלה.
אוקיי.
זה קשה.
כן, נכון.
אבל אם מתקדמים ליותר שלם ויותר שלם, הנבואה לא יצא.
יכול להיות שזה באמת טוב, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, לא חשבתי על זה, אבל יכול להיות שהרי המודל של הנבואה שהוא מתאר, זה לא הנביאים שאנחנו מכירים לפחות לא התפיסה הפשוטה של הנביאים שאנחנו מכירים מהתנ"ך. מי שאנחנו מכירים מהתנ"ך זה אנשים שהקדוש ברוך הוא אומר עליהם משהו והם מודיעים לציבור מה יהיה או מה מוטל עלינו או מה שלא יקרה. זה לא, לפחות לא מתואר שם כאיזשהו סוג של אדם שהגיע לאיזושהי רמה של השגה רוחנית.
הפרשנות של הרב קוק שזה אנשים שהייתה להם השגה מאוד גבוהה מה נכון על פי השם, והם ניסחו את זה בלשון בני אדם, הייתה יד השם עליי לאמור, בן אדם.
כן, אני רק אומר, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו תהליך יותר מורכב, שלא שהוא מפרש ככה שכך היה ירמיהו או ישעיהו או יחזקאל, אלא כך יהיה הנבואה בסוף התהליך האבולוציוני. אז בשלב הראשון היינו צריכים נבואה שבאה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא, כי אנשים עוד לא היו שלמים בשלבים הראשונים יותר, ראשוניים יותר של התהליך, ואז הנבואה אולי הייתה איכשהו מלמעלה. ואחרי שבאיזשהו שלב הנבואה הזאת פסקה, היא פסקה, יש איזה שני צדדים, וזה מאוד אופייני לרב קוק, אגב, לראות דברים בצורה כזאת של שני צדדים, מצד אחד כאילו חטאים וגלות ונפסקה הנבואה, מצד שני יש פה איזשהו סוג של עלייה, כי אנחנו בעצם כבר התפתחנו ואנחנו פחות צריכים את ההערה הנבואית הזאת, לכן היא נפסקה, וזה לא סותר, הרב קוק יכול להגיד את שני דברים ביחד. אבל זו תוצאה של חטא, אבל בעצם בבסיס יש פה משהו שלמרות החטא אנחנו בעצם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ולא צריכים נבואה. ואחרי שאנחנו נמשיך את הטיפוס במעלות האבולוציה הרוחנית וגם הגשמית, אנחנו נחזור חזרה לנבואה ונבואה מסוג אחר. נבואה מסוג של השגה רוחנית יותר גבוהה, יכולות רוחניות, מדעיות, מוסריות, מה שלא יהיה, יותר גבוהות, וזה בעצם מולווה את כל עם השם נביאים. כן? זאת אומרת, זה בעצם כולם חוזרים להיות נביאים, אבל המושג נבואה הוא מושג טיפה שונה ממה שאנחנו רגילים כשאנחנו מדברים על נביא. אני לא יודע אם באמת זה נכון, אם הוא מתכוון לומר שהנביאים של פעם זה לא הנביאים שעליהם הוא מדבר כאן, אלה רק הנביאים של העתיד. אולי, זה פשוט מה שרב דוד העיר קודם, יכול להיות באמת שזה יכול להתפרש באופן הזה. אבל לפני ש... בפרק ח', תראו, בעמוד למד ח', אז יש בפרק ח' בהתחלה, אז הוא גם כן מדבר על הנבואה, והוא אומר ככה, יסוד הנבואה הוא המדע היותר שלם בבירורו ואמיתתו שאפשר בחוק האנושי. אז כאן הוא מגדיר, יסוד הנבואה זה בעצם איזשהו סוג של ידיעה. נבואה זה סוג מסוים של מידע, או של מדע בעצם, אפשר לומר, היותר שלם בבירורו ואמיתתו, כן, איזשהו סוג גם של ודאות וגם של מושלמות, כן, מדע שהוא לגמרי נכון ואנחנו לגמרי ודאיים לגביו, מה שאף פעם אנחנו לא יכולים להיות בכלים רגילים, כלים של שכליים רגילים או כלים של מדע רגיל, כל מה שאפשר בחוק האנושי. ועכשיו הוא ממשיך, בין ילווה גם כן אליו קול מוחש, לפעמים מתלווה אליו קול מוחש, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פונה לנביא ואומר לו מה שהוא אומר לו, אז זה התלוות של קול מוחש אל התפיסה, אל המידע הזה, אל התפיסה הזאת של המידע, או יהיה רק הידיעה השלמה המיוחדת באיכותה מצד ברורה האלוקי. עד שיהיה רישומה על נפש הנביא השלם, ראש הקול הנשמע מפי אדם מדבר בשפה ברורה. רק שיתברר לו שהוא דיבור אלוקי ואין כל ספק, כי ראש המחזק שבקולות זה האדיר שבציורים המוחשים. זאת אומרת, לפעמים זה מתלווה לו איזשהו קול מוחשי, ולפעמים לא, לפעמים זה רק איזושהי השגה, איזושהי ידיעה, לא שמישהו פונה אליי ומדבר אליי. אחרי זה הוא ממשיך, אבל גם כשיש איזשהו קול שמדבר כאילו שהאדם מדבר אליי, יכול להיות שזה בסך הכל רק צורת התפיסה, איך שהנביא תופס את המידע שאותו הוא תופס. הוא תופס את זה בצורה כאילו שיש עליו איזשהו דיבור שמעביר לו את העובדות האלה, את המידע הזה, אבל זה לא באמת דיבור, אף אחד לא, זה ממשיך את מה שראינו אצלנו. זה לא באמת דיבור. ככה התפיסה של הנביא מתנסחת. זאת אומרת, זה מה שקורה אצלו כשהוא תופס את המידע המופשט הזה. הקדוש ברוך הוא, לא משנה, הוא לא באמת פונה אליו ומדבר אליו כרגע, אלא הדיבור הוא רק ההצטיירות של המידע בהכרתו של הנביא. בסדר? אז אפילו כשכן מתלווה לזה דיבור, פה הוא מרחיב יותר, אבל אפילו כשכן מתלווה לזה דיבור, לא ברור האם באמת הכוונה שיש פה איזשהו דיבור של הקדוש ברוך הוא, או זה רק צורת ההופעה של המידע. דיברנו על זה פעם שאנחנו תופסים גם עצמים, ודאי רעיונות, אנחנו צובעים אותם בכלי התפיסה שלנו. נכון? זאת אומרת, בן אדם עם כלי תפיסה שונים יתפסו את אותם דברים באופן לגמרי שונה. אני חושב שהזכרתי זה פעם, מי שיהיה לו חיבוץ שונה בראש, העיניים יהיו מחוברות למרכז השמיעה והאוזניים יהיו מחוברות למרכז הראייה, אז הוא יראה קולות וישמע מראות. זה ברור, זה אין פה שום דבר מיוחד, זה דבר פשוט. ברמה העקרונית אין מזה שום בעיה, זה רק לשנות את החיבוץ במוח, זה הכל. אז אין משהו מהותי בתפיסה שלנו, המציאות שאותה אנחנו תופסים היא פונקציה של כלי ההכרה שלנו, לא רק של המציאות, של המציאות עצמה. איך שהמציאות מצטיירת בעיני כלי ההכרה שלנו, נכון? עכשיו, במקום שנביא תופס דברים מופשטים, אז עוד הרבה יותר הצורה שהדברים האלה מקבלים בהכרה של הנביא היא כמובן הרבה יותר פונקציה של הכלים שלו. אם עצמים מוחשיים, שאני יכול אפילו למשש אותם, או לראות אותם, או לשמוע אותם, הצורה שלהם בהכרה שלי... מה?
זה נהדר שהוא יכול כבר להגיד בשפה. כבר כשזה מגיע למצב שההכרה הזאת יושבת אליו עד כדי שהוא יכול לבטא את זה לפחות לעצמו בשפה, אז שם זה כאילו...
אז הוא תפס את זה, אז הוא תפס את זה, בדיוק הנקודה. זאת אומרת, מה שהרצו בעצם מתאר כאן, זה איזשהו סוג של תפיסה, זה כמו שאוסילוסקופ מתרגם קול לאיזשהו אות חשמלי. זאת אומרת, רואים איזשהו פונקציה על המסך. הפונקציה הזאת מייצגת קול, היא לא מייצגת מראה, נכון? זה רק צריך מערכת שממירה קול למראה. עכשיו אצל הנביא יש איזושהי מערכת שיכולה להמיר דברים מוצפים, לא יודע בדיוק עם איזה כלים הוא תופס אותם, לקולות. זאת אומרת, הם מדברים אליו, ככה הוא תופס אותם. הקדוש ברוך הוא גורם לתפוס אותם, כאלה לא משנה כרגע, אני לא בדיוק יודע אם הוא מתכוון למשהו קונקרטי. אבל הוא מתכוון לומר שזה רק צורת הפתיסה של הנביא, לא שבאמת יש פה איזשהו דיבור שהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו משהו. אלא הנביא בעצמו משנה את עצמו, משתלם, עולה למדרגה רוחנית גבוהה, ואז פתאום הוא נפגש עם דברים שקודם הוא לא ראה, למרות שהם היו שם גם קודם. איך נפגשים עם הדברים המופשטים האלה? אז עם דברים מוחשיים אני נפגש דרך צורה, צבע, חוזק, מישות, כל דרך החושים שלי. איך נפגשים עם דברים מופשטים? גם הם בסופו של דבר, אם אתה תופס אותם, אז הם אמורים לעבור איזשהו תרגום הכרתי מבחינתך. איך מתפסים, איך תופסים דברים מופשטים? אין להם צבע, אין להם צורה, זה לא יתורגם במרכז הראייה, לא במרכז השמיעה, ולא בשום מקום. אז איך זה מתורגם? אז יש איזשהו חיבור, אני לא יודע בדיוק איך, ונוצרים ממנו קולות שהנביא שומע, מה שאצלנו קורה לגל אקוסטי בדרך כלל. אז הוא אצלו, האוסילוסקופ שלו מחובר למראות רוחניים, לא לגלים אקוסטיים. זה לא משנה, זה מתורגם לקולות, והקולות האלה מייצגים לפניו את המידע. עכשיו אני נזכר במה נקודה מעניינת, יש אחרונים דנים את החזון איש מעלה אפשרות כזאת, שיש מחלוקת ראשונים, רשב"א ותוספות נדמה לי, תוספות בשבת ורשב"א בברכות. האם האדם חושב באופן מילולי, או שהאדם חושב באופן לא מילולי? שזה עבודות לא מעטות היום, כמובן פסיכולוגים ואחרים. יש על זה כנראה, נראה לפחות שיש על זה מחלוקת ראשונים. יש, הרשב"א כותב, הרשב"א בברכות בדף כתבר, מדובר שם על... על קריאת שמע. בקריאת שמע כתוב שם שצריך, זה לא שם שלא צריך להשמיע לאוזניו, זה מחלוקת תנאים, ושאפשר בכל לשון. ואת שני הדברים האלה לומדים מאותו פסוק. אז הרשב"א שואל איך לומדים שתי דינים מאותו פסוק, אם הפסוק מלמד את הראשון. אז אי אפשר ללמוד ממנו עוד דין, זה תפוס. זאת אומרת הרשב"א לא, זה יסוד אחד. זה שלא צריך להשמיע לאוזניו, ושאפשר בכל לשון, זה אותו יסוד. זה פשוט אומר שמספיקה מחשבה ולא צריך דיבור. ברגע שמספיקה מחשבה, אז גם לא צריך להשמיע לאוזניו, כי זה רק מחשבה ולא דיבור. ואם זאת מחשבה, אז גם ברור שזה בכל לשון, כי מחשבה לא נעשית בדיבור. ובשפה. מחשבה היא לא מילולית. מחשבה היא חזותית או חווייתית, לא יודעת לקרוא לזה, היא לא מילולית. אז זאת הטענה של הרשב"א. וכנגדו יש הרשש מביא את זה, נדמה לי, בשבת, אתה לא זוכר טוב את הדף, אולי דף מם או משהו כזה, משהו בשירותים, לא זוכר אפילו מה בדיוק תוספות אומרת שמה, אבל התוספות הזה יוצא שהמחשבה היא, נדמה לי שהאם מותר לחשוב בדברי תורה בשירותים או משהו, אני חושב שזה, אז זה תוספות מדבר, ושם התוספות, מתוספות יוצא שהמחשבה היא כן מילולית. כשאדם חושב, אז הוא חושב במילים, הוא לא חושב את הרעיונות המופשטים עצמם, הוא חושב במילים. עכשיו, אני חושב שדי ברור ששניהם צודקים. די ברור שהמחשבה שלנו מתחילה עם איזשהו משהו מופשט כלשהו, והוא מתורגם באיזושהי צורה למילים. אנחנו, אני חושב שכל אחד חווה את זה שיש לנו מחשבות מילוליות, אני לא יודע אם כולם כאלה, אבל ודאי שיש מחשבה מילולית, אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח על זה, שבן אדם גם חושב מילולית. אלא מה? יש פשוט תהליך של תרגום.
לכן זה עבר לעניין שלא התווכחו מחלוקת במציאות כמו שהמחקרים...
כן, שאלה לאיזה מימד
מתייחסים. כמו של דיבור, אין איזה משמעות כמו של דיבור.
כן, בדיוק. זאת אומרת, השאלה לאיזה מימד משני המימדים האלה מתייחסת ההלכה. האם ההלכה רואה דבר כזה כדיבור או לא? האם ההלכה מתייחסת לרובד הבסיסי שבו אני חושב את הדברים עצמם, או לרובד שפה אני חושב אותם מילולית? ואז יש פה דיבור. ברור, אני חושב שזה די ברור שמבחינת המודל של המחשבה אני לא חושב שיש פה באמת ויכוח, אלא השאלה לאיזה שלב במחשבה מתייחסים. השלב הראשוני הוא המחשבה המופשטת על הדבר עצמו, ואז היא מקבלת איזשהו תיאור מילולי, ואז זה הופך להיות מחשבה מילולית. אז גם פה בעצם יש איזשהו תהליך של תרגום, אז אנחנו רואים שאפילו במחשבות הרגילות לנו, בלי להיות נביאים גדולים, בעצם אנחנו עושים איזשהו תרגום של רעיונות מופשטים לדיבור. יש להם ייצוג שפתי, ייצוג מילולי לדברים המופשטים. אז כשאתה מסתכל בתור נביא על איזשהם דברים לגמרי מופשטים, רוחניים, אתה אמור איכשהו לתפוס אותם. איך אתה תופס אותם? זה אמור ודאי לעבור איזשהו תרגום לכלי ההכרה שלך. כלי ההכרה שלך זה או שמיעה או ראייה, זאת אומרת, או שזה הופך להיות מראה, או שזה הופך להיות דיבור, או שזה, לא יודע, באיזושהי צורה, הרי הנביא צריך לתפוס את הדבר הזה, את הדבר המופשט הזה. אז ברור שהדבר המופשט הזה בעצם איכשהו מתרגם או לכל, או למראה, או למה שלא יהיה. אז לכן בעצם הוא טוען שהכל הוא רק תרגום של המידע, ולא בהכרח פנייה של הקדוש ברוך הוא אל הנביא. ואז הוא אומר, כפי הנראה מדברי תורה, אני ממשיך בדף למתחת שם בתחילת פרק ח', כפי הנראה מדברי התורה, היה זה יתרון לנבואתו של אדון הנביאים עליו השלום, משה, שלא נתערבו עם הציורים שהם מפעולות הכוח המדמה, והייתה ידיעתו ידיעה משגת את התכלית המגיעה מהדרכה האלוקית שנצטווה. כאן יש עוד נקודה מעניינת.
זה הפוך על הפוך.
שמה?
במקום שהמחשבה שלנו שפל פה הדבר בו זה דווקא שהיה דיבור ישיר, הדווקא אומר זה לא דיבור.
לא, אין דיבור.
לא, זה לא היה...
לא חרותי, זה דיבור.
הוא קלט את זה בכלל בלי כל ה...
לא.
הוא לא שמע את זה, דיבור.
ציור. שהוא פעולת הכוח המדמה. אבל כך אני מבין לפחות. אבל
הדיבור יש.
דיבור יש.
זה מוגדר כדיבור, כי זה עוד שעבר מהקדוש ברוך, אבל האות הזה לא נראה למשה כדיבור.
אז מה ההבדל, זאת אומרת ההבדל שאצלו זה לא נראה כדיבור ואתם נביאים זה נראה כדיבור או שאצלו...
הוא היה צריך להעביר את זה בכל מיני מסננת, במכשיר כזה או אחר. הוא קלט את האות ישירות, התפיסה שלו הייתה ברמה יותר גבוהה.
אבל אני חושב שאני מסכים שזה מה שמתכוון, אני חושב שהתפיסה יותר גבוהה היא דווקא הדיבור. נדמה לי ככה זה לא, אני לא בטוח, קטע לא לגמרי ברור.
דיבור ולא ציור.
בדיוק, דיבור ולא ציור, זה אני חושב שמה שמתכוון. כי הדיבור באמת יש בו משהו, זה הרב הנזיר מעריך בכל הנבואה, תמיד של הרב קוק, הוא מדבר שם על ההיגיון העברי השמיעי, ואז הוא מדבר על היחס בין שמיעה לבין ראייה. והוא אומר שם שיש לראייה יתרון ויש לשמיעה יתרון. לראייה יש יתרון שהיא חד משמעית, אי אפשר להתווכח, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. כן, יש, ברגע שרואים זה דבר מוחלט, זה ברור. אבל יש מגבלות לראייה בגלל שלראייה יש טווח מסוים. כשהדבר מסתתר מאחורי מחיצה כלשהי, לא תוכל לראות אותו, אבל לשמוע אותו אתה כן יכול. אז השמיעה הרבה פעמים מייצגת תפיסה יותר עמוקה מאשר הראייה, פחות חד משמעית. הראייה היא חד משמעית, היא ודאית, היא ברורה. לכן הוא קורא להיגיון היווני, הוא קורא היגיון יווני חזותי. כן, היגיון של ראייה. לעומת זאת, ההיגיון העברי, אומר הרב הנזיר, זה היגיון שמיעי. זה מבוסס על שמיעה. הגמרא כולה מלאה במושגי שמיעה, נכון? תשמע, בואו שמע, או לא שמיע לי. לא שמיע לי, אני כאילו לא מסכים. לא מסכים עם הדבר הזה. זאת אומרת, לשמוע פירושו לתפוס באיזשהו רובד יותר עמוק מאשר פשוט לראות. בסדר? אז פה נדמה לי שהוא אומר שמשה רבינו, זה הביטוי על שאר הנביאים, הוא מתכוון לומר שמשה רבינו שומע ושאר הנביאים רואים. שזה נראה לנו קצת הפוך, כי כשרואים זה הרבה יותר חד משמעי. אבל כן, זה יותר חד משמעי, אבל זה יותר שטוח. כי אתה בעצם, כשאתה רואה, אתה רואה ייצוג. כן, אנחנו, למשל כשאני קורא ספר, כן, הרי תפיסה, כשאתה רואה משהו בטלוויזיה, אז זה משהו לגמרי חד משמעי, אבל אתה שבוי של מה שאתה רואה. קשה מאוד לעשות פרשנות מה היה לפני, מה היה אחרי, זה כוחה של הטלוויזיה, כוחה לרדד הרבה פעמים, אבל זה כוח מאוד גדול. זאת אומרת שקשה לך מאוד אחרי זה לחשוב, לתת פרשנויות, אולי בעצם זה לא בדיוק מה שראיתי, כי היו סיבות קודם, והיו מסיבות אחר כך. זה שווה אותך, הראייה היא כל כך חזקה שהיא כופה את עצמה עליך. והשמיעה לעומת זאת, ששומעים משהו ברדיו, זה משהו שהרבה יותר פתוח לפרשנויות. זאת אומרת, אתה יכול יותר להבין את העומק של הדברים, אתה יכול לשפוט אותם, אתה יכול לנתח אותם. אתה לא הכילו אותך בכפית לגמרי, בניגוד למראה. מה?
שמיעה זה הדמיון של משה,
נכון,
נכון. אבל הנביא אחר, הוא רואה בדיוק את דבר הקדוש ברוך.
לא, לא, זה בדיוק הנקודה, הוא לא רואה. כי גם מה שאתה רואה זה רק ייצוג. כי הדבר עצמו הוא דבר מופשט, הוא דבר מוכני, זה מה שדיברתי קודם. מה שאתה רואה הוא רק ייצוג. אז אם כך, עדיף דווקא לא לראות, עדיף לשמוע. כי ברגע שאתה רואה ייצוג של הדבר, אתה שבוי של הייצוג. אתה לא תבין מה הדבר האמיתי שמתחבא מאחורי הייצוג. אבל אם מתארים לך את זה מילולית, אם אתה רק שומע, אז זה בסדר גמור. אז יש לך אולי אפשרות לתפוס, לא חזותית, אבל לא חזותית זה לא חיסרון, כי הרי אין לו באמת מראה אמיתי, זה דבר מופשט. אז זה שאני לא תופס אותו חזותית זה לא חיסרון. כשאני לא רואה חזותית משהו שיש לו מראה, אז כמובן חסר לי בתפיסה. עיוור תופס פחות טוב מאדם שהוא לא עיוור. למה? כי הדברים שמסביבנו יש להם מראה, והעיוור אין לו את היכולת לראות אותם. אבל לדבר מופשט אין מראה. זה לא שאני עיוור לראות דברים מושתים. אין דבר כזה לראות דברים מושתים. זה לא שחסר לי הכושר הזה. הראייה של דברים מושתים היא בעצם ייצוג מאוד מגביל של הדברים המושתים האלה. ולכן מי שיתפוס את הדברים מושתים דרך ראייה, הוא בעצם תופס פן מאוד מאוד מסוים ומוכתב היטב. הוא שבוי של הפן הזה. כי מה שהוא ראה זה מה שהוא הבין. אבל אם אתה מתאר לו את זה באופן מילולי, מה הרעיון, מה הדבר עצמו, אז הוא לא רואה אותו כמובן, אבל אין מה לראות. אבל הוא כן מצליח אולי לגעת, לתפוס לגמרי, יותר עמום תמיד, אבל לגעת בדבר עצמו. זאת אומרת, זו תפיסה יותר עמוקה. לכן משה רבנו דווקא יש לו, אני חושב שמה שמתכוון פה, זה שמשה רבנו דווקא לא, אין לו את הציורים, אין לו את הייצוגים הוויזואליים. יש לו אודיו, כן, הוא שומע את זה. למשל, אתן לכם דוגמה, כשקוראים ספר, למשל. כשקוראים ספר עושים את זה עם העיניים, אבל לדעתי זה שמיעה, זה לא ראייה. כי אתה קורא מילים שמתארות את הסיטואציה. אתה לא רואה את הסיטואציה. אתה קורא תיאור של הסיטואציה. אז אתה לא שבוי של כלום. אתה יכול לתפוס את הסיטואציה לעומקה, לנתח אותה, לחשוב מאיפה היא באה, לאן היא הולכת. לכן ספר הוא מדיום יותר עמוק מטלוויזיה. כי טלוויזיה כופה את עצמה בייצוג המאוד מסוים שהיא החליטה לתת לדברים, זה כפוי עליך לגמרי. וספר, למרות שהוא הרבה פחות חד משמעי, כשמתארים לך בספר סיטואציה, זה לא כמו להראות לך את הסרט. בסדר? אבל מצד שני, יש לך יותר יכולת לחדור לשורשי הדברים כשאתה רואה תיאור בספר. לכן אני חושב שספר, בחלוקה הזאת, למרות שזה נעשה עם העיניים, הקריאה של הספר, זה בעצם שמיעה. זאת לא ראייה. במובן הקוגניטיבי זו שמיעה. הפרספציה זאת ראייה, כן, רואים את זה עם העיניים, אבל במובן הקוגניטיבי זאת שמיעה. כי אתה רואה ייצוג מילולי של הדבר, אתה לא רואה ייצוג חזותי של הדבר, אתה רואה תיאור. התיאור הוא יותר עמוק מאשר הייצוג החזותי. טוב, אבל אם אנחנו חוזרים את זה בעצם שתי צורות הנבואה שהוא מגדיר כאן, אם אנחנו חוזרים לפה, בפרק ו', בפרק ו' הוא מדבר בעצם רק על הנבואה מהסוג האחד. רק על הנבואה שהיא לא... שאין אליה קולות מתלווים, אתה תופס מידע, כן? הגעת לדרגה שמצליחה לתפוס את המידע הזה, ואז אתה תופס אותו. זה לא שמישהו פנה אליך עם קולות. הוא אומר שגם אם מישהו פנה אליך עם קולות, לא בטוח שזה באמת פנייה. יכול להיות שזה רק תרגום של אותו מידע לאודיו, כן? לקולות. אבל פה הוא מדבר כנראה רק על הסוג של, של הנבואה של... של הנבואה שהיא בלי קולות, הנבואה שהיא תפיסה של מידע. זה נקודה ראשונה. עכשיו, מה באמת גורם לו להגיד את זה? זאת אומרת, למה לתאר כך את הנבואה? ולא לתאר אותה כמו שתמיד רגילים. הקדוש ברוך הוא פונה אל הנביא ואומר לו, והנביא שומע ועושה מה שהוא עושה עם המסר הזה. למה כל כך חשוב לרב קוק לתאר את הנבואה כאיזשהו משהו שהוא בעצם מצד הקדוש ברוך הוא פסיבי לגמרי.
כדי להראות שהקדוש ברוך הוא אין שינוי והוא מעל הזמן.
בדיוק. זה מה שהוא אומר בהתחלה, הנבואה צריכה שתובן בלא שינוי מצד הבורא יתברך.
זה נגיד מה שאמרו פרק א', פרק א' הוא פרק שתי דרגות, אחד שחושב שהוא קדוש ברוך הוא אחר, הוא אומר גם אם זה אפשר להתפדר, אבל זו הדרגה שלמה...
אני אגיע לזה עוד מעט, הערה מצוינת שאין לי עליה תשובה, לא תשובה טובה.
הנבואה
צריכה שתובן בלא שינוי, לא בגלל שיש לנו בעיה עקרונית עם שינוי מצד הבורא יתברך, אלא בגלל התיאור האבולוציוני הזה שפתחו את האדם, אנחנו צריכים לומר שתמיד כל אדם יכול להגיע לאותו, זה לא תלוי כאילו ברצון של השם, אלא כל אדם בדרגתו.
זהו,
אבל אתה חוזר לחלוקה הזאת בין הנבואה של העבר, אבל בנבואה של העתיד לבוא בעצם הקדוש ברוך הוא פועל בצורה נורא סטטית כזאת, הוא פשוט מחכה לנו, מי שמגיע לשם מגיע, מי שלא מגיע לא מגיע.
אבל בנקודה
לא, זה לא בעיה שלו אלינו.
כן, לא, בנקודה הספציפית של שלמות אדם שמגיע לדרגת הנבואה, שם הוא באמת, כדי לומר שכל אדם יוכל להגיע, צריך להגיד שבאמת הנבואה כל הזמן משדרת, כדי שכולם יכולים לתת אותה.
הוא גם להגיד שכל בן אדם שמגיע, זה הקדוש ברוך הוא מסדר אותו. מה הבעיה? מה, אתה לא יכול להגיד גם את זה?
זה סוג של
הכרח, אם כל אדם שמגיע, הקדוש ברוך הוא רואה שאתה שלם, אז הוא בוחר לדבר איתך. זה תמיד יקרה, הוא יכול לא לעשות את זה הקדוש ברוך הוא, אבל טבע טוב להיטיב, על זה כבר דיברנו, זה שהקדוש ברוך הוא עושה דברים כי הם נכונים או כי הם טובים, זאת לא מגבלה. זה מה שאני אומר בדיוק, זה לא אותו דבר, לכן אני אומר שאני לא מבין למה. אז למה הוא בחר את המודל השונה הזה, שהוא בעצם היה יכול גם לעשות את זה עם המודל ההוא? הוא היה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא פונה אל אותו אדם שהגיע למדרגה שראוי לפנות אליו. אבל זאת פנייה אקטיבית, בדיוק משהו, אני עוד אגיע להערה, זו הערה נכונה, שאני באמת לא עד הסוף מבין את התשובה אליה. אבל אני חושב שבאמת המוקד פה הוא שיש פה איזושהי בעיה פילוסופית, שהוא רומז אותה בכמה מילים הראשונות של הפרק. הבעיה הפילוסופית היא שאם הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, זה אומר שברגע הזה קרה משהו אצל הקדוש ברוך הוא שלא היה קודם ולא היה אחר כך. הוא בחר לעשות משהו עכשיו שהוא לא עשה רגע קודם ורגע אחר כך, זה אומר שהיה בו איזשהו שינוי. בדיוק, אותה שאלה שואלים בהרבה מאוד הקשרים אחרים, לדוגמה על בריאת העולם, הכי נפוץ. איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא באיזשהו רגע לפני 6,000 שנה, החליט לברוא, או לא משנה שיהיה 20 מיליארד שנה, החליט לברוא את העולם. ומה היה שנה קודם? או שנה אחרי זה, או אני לא יודע בדיוק מה, למה, מה קרה, מה קרה שפתאום הוא החליט לברוא את העולם, היה בו, התעורר בו איזשהו צורך פתאום, או...
קריאת ים סוף.
מה?
קריאת ים סוף.
אותו דבר, כל פעולה של הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד, עזוב את קריאת ים סוף, אפילו עושה את זה, כל דבר בעצם הרי יוצא מכוחו של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה אם זה נס או טבע, ברמה העקרונית, הכל יונק מכוחו, בסדר, בניסים זה יותר בולט, אבל עדיין, בעצם אפשר לשאול את השאלה הזאת בצורה הרבה הרבה יותר רחבה. יש השלה הקדוש, למשל, בהקדמה לספר שלו, אז יש שם בתים, 10 בתים, אחד מהם זה בית הבחירה. כשהוא מדבר על השאלה של הידיעה והבחירה, אז הוא לא מציג את זה באופן הזה. הבעיה שלו עם ידיעה והבחירה, זה איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא משתנה לאור המעשה שאותו אני בחרתי לעשות. כי הרי אצל הקדוש ברוך הוא וידיעתו חד, בניגוד לאחרים, כן, המשכיל, השכל והמושכל הם דבר אחד אצל הקדוש ברוך הוא, להבדיל מבני אדם שהם דבר אחד, ידיעתם זה משהו אחר, והדבר שאותו יודעים זה משהו שלישי. בסדר? אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד. אז ברגע שהכל אחד, כשאני, אם אני מחליט, וזה תלוי בי, מה שאני עושה, אז אני עכשיו מחליט לעשות א', אז עכשיו, רק עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול לדעת שאני עשיתי א'. לפני כן הוא לא ידע את זה, כי לפני כן אני עוד לא התלטתי. בסדר? ואז הוא שואל, בשלב השאלה, כן, של איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע מראש ויש לו אדם בחירה חופשית. כשהוא מציג את השאלה, הוא מציג אותה בדיוק מהנימוק הזה. איך זה ייתכן שכשאני בוחר באופן חופשי, אני מחדש איזשהו מידע בעולם, שרק עכשיו הקדוש ברוך הוא יודע אותו. זאת אומרת, קודם הוא לא ידע אותו. זה אומר שקרה בו איזשהו שינוי. זאת אומרת, קודם הוא לא ידע, ועכשיו הוא כן יודע. איך זה ייתכן שבקדוש ברוך הוא יש שינוי? את הרבה מאוד זוויות בספרות הפילוסופית או ההגותית נתלות בנקודה הזאת, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה איזושהי פעולה אקטיבית מצידו, או אפילו פסיבית בעצם, התחדשות של ידיעה, זה דבר פסיבי, שלא היה קודם. הקדוש ברוך הוא לא עובר שינויים עם הזמן, אז איך בעצם הדבר הזה יכול להיות? אז גם פה נדמה לי שמה שמוביל אותו לתפיסה הסטטית הזאת של הנבואה זה השיקול הזה, כמו שהוא אומר, הנבואה צריכה שתובן בלא שינוי מצד הבורא יתברך, בין קודם הנבואה ואחרי הישרת הנבואה. ואז הוא אומר, אז מה כן קורה? בכל זאת, מתי שהוא קורא את אינטראקציה בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביא? אין מנוס אלא לומר שכנראה הנביא הגיע לראות משהו שבעצם מאז ומעולם היה שם. הנביא הגיע לראות את זה כי הוא הגיע למדרגה הנכונה. ואז הוא אומר, אם ככה, אז הנה נראה עכשיו שבאמת פסגת האבולוציה, כשאנחנו מגיעים למדרגה הכי גבוהה, זה מה שנקרא נבואה. הוא מתחיל מהשיקול, נדמה לי לפחות, הוא מנסה להתחיל מהשיקול הפילוסופי, שמכריח אותנו לפרש את הנבואה לא כפנייה של הקדוש ברוך הוא אלינו אקטיבית, אלא כעלייה שלנו אל הקדוש ברוך הוא, ומתוך השיקול הזה, אם באמת זה המודל של הנבואה, אז עכשיו ברור שזה גם יהיה סוף התהליך האבולוציוני. כשאנחנו נגיע למדרגה הכי גבוהה, אז כולנו נהיה נביאים. כי הרי זה מה שנקרא להיות נביא. זה מה שהוא הוכיח מהשיקול הקודם. אז אם זה ככה, אז בעצם בסופו של דבר, כולנו נהיה נביאים. מה יקרה כשכולנו נהיה נביאים? אז לא נצטרך בעצם נביאים. נכון? נביאים ספציפיים. כי כולנו נראה את הדברים שאנחנו צריכים להיות, את הישרת הכלל והפרט, מה שהוא קורה כאן. מה שקוראים הרבה פעמים מצוות בטלות לעתיד לבוא. למה מצוות בטלות לעתיד לבוא? מתוך התמונה הזאת זה מאוד ברור. המצוות מיועדות בשלב שבו אנחנו אמורים לתקן את עצמנו. ברגע שאנחנו נהיה שלמים, לא צריך מצוות. זה מצוות בטלות לעתיד לבוא. זאת אומרת, יש פה משהו שמגיעים לאיזושהי שלמות שבה אין נביאים, אין מצוות, כל הדברים שאנחנו מכירים מן העולם שלנו, כולל המיטה, אין מיטה, תחיית המתים, זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים מן העולם שלנו בעצם מתבטל, הופך להיות איזשהו עולם מושלם לחלוטין, רוחנית, קדושתית, שכלית, מכל הבחינות, איזשהו עולם שלם, כולם נביאים, כולם חיים לעולם, והכל טוב, רק צפיפות האוכלוסין לא צריך לפתור. אז אם אין מיטה, אז אנחנו בצרות אקולוגיות. טוב, אולי גם לא נוכל, אני לא יודע.
שי הוא למות.
אה?
שי הוא למות.
כן, אוקיי. אבל שי זה 310, אבל אנחנו בסוף נעבור גם את הקיבולת של שי הוא למות. צריך לברור עוד עולמות. טוב, בכל אופן, זה נשאיר לקדוש ברוך הוא כבר לפתור את הבעיה הזאת. אלא אם כן, אנחנו נפתור אותה כשנגיע למדרגות הגבוהות. אה?
אני
אוקיי. יש לי חבר שיש לו איזה חלום ילדות להמציא, הרי ברגע שהוא קרא בתור ילד שבן אדם, החומר של בן אדם הרי הוא לא נכנס אפילו לאלפית של ראש סיקה, החומר נטו, כן, מורידים את כל החללים וכל ההסתכלות הסמי קלאסית הזאת, אז לא נשאר מזה שום דבר. אז הוא רצה בכלל לארגן, למצוא איזשהו, להמציא איזושהי מכונה, שתהפוך את הבן אדם לראש סיכה כזה, תכניס נגיד 1,000 ראשי סיכה לתוך קופסת גפורים, תשלח אותם מחיפה לתל אביב, לא צריך 100,000 אוטובוסים. מספיק 1,000 אנשים יוצאים, ושם יהיה משאבה שמחזירה אותם חזרה להיות בני אדם. זה הכל, אז ככה אפשר לפתור גם את בעיות הצפיפות האוכלוסין. טוב.
הצפיפות, תשים לב שבספר בראשית, כשהם היו קרובים לשלב של גן עדן, הילד הראשון לא נולד להם בגיל 19 או 25.
אתה אומר שכבר האבולוציה דואגת גם לזה.
חלק מההשתחלות העתידית.
אתה אומר האבולוציה, אתה אומר שקצב העלייה שלנו יקטין את קצב ההתרבות באיזשהו טור שבסופו של דבר מתכנס. זאת אומרת, זה אחד ועוד חצי ועוד רבע.
כל המושגים ירדו.
טוב, אז הנה אתם רואים שכבר ההתפתחות השכלית שלנו מאפשרת לנו לפתור חלק מהבעיות. בכל אופן, אז הטיעון הזה שכאילו לא היה אפשרי שיהיה שינוי בקדוש ברוך הוא, בעצם מוביל אותו לתפיסה אחרת של נבואה, ברגע שהוא מגיע לתפיסה אחרת של נבואה, הוא גוזר מכאן את המצב הסופי של התהליך האבולוציוני. שזה בעצם, ברגע שכולם מושלמים, אז כולם נביאים, ובעצם זהו, העולם מושלם. עכשיו יש פה, מגיעים בסופו של דבר לשלמות כזאת שפותרים את בעיות המוות ואת כל הבעיות האחרות, שזה כמובן המשך של התיאור בפרק הראשון גם כן, כי בפרק הראשון משהו תיאר בחטא אדם הראשון וכל התיאור של פסוקי הבריאה של ספר בראשית, מה הוא ניסה בעצם לעשות שם, מה הוא ניסה להציע תיאור טבעי של כל הדברים המוזרים והלא האנושיים הרגילים, הטבעיים הרגילים שמתרחשים שם. הוא ניסה להראות שאפשר גם לתאר את זה למונחים טבעיים, לתרגם את זה לתהליכי טבע רגילים. פה בעצם הוא משלים את התמונה. זאת אומרת, הוא אומר, גם הקצה, שם דיברנו מאיפה באנו, עכשיו אנחנו מסתכלים לאן אנחנו הולכים. כן, דם אם באת או לאן אתה הולך. אז מאיפה באנו הוא כבר הסביר, באנו מהאבולוציה. זאת אומרת, בתהליך טבעי רגיל, הכל לא בתהליך טבעי רגיל. כל התיאורים של ספר בראשית, זה משלים, מטאפורות, אבל בעצם הכוונה, או יכולה להיות לפחות, לאיזושהי התפתחות טבעית, אבולוציונית. מה הקצה? עכשיו נסתכל לצד השני, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים? הולכים לעתיד לבוא, תחיית המתים, ביאת המשיח, כן, כל העולם שיבוא לעתיד לבוא. מה זה? גם זה יהיה תהליך טבעי. זה פשוט יהיה הגעה של המדע, של המוסר, של הקדושה, לתכליתם. וברגע שזה יהיה שלם, אז בני האדם פשוט באמצעים מדעיים יגיעו לכל. זה הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא מחוץ לתמונה גם בבריאה וגם בסיום. זאת אומרת, יש פה משהו שלגמרי מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, לכאורה.
טוב, בתמונה דרך זה שהתווה את הכללים.
כן, כן, ברור. זה דיברנו על האבולוציה.
הוא הבא אחרי שבנה את הסטן.
כן, בדיוק. דיברנו על זה כשדיברנו על האבולוציה, וזה בסך הכל ממשיך, רק גם לעתיד לבוא. אבל זה אותו תיאור. פעם חשבתי על זה שיש כתוב בחז"ל הרי שמצוות בטלות לעתיד לבוא. אז אמרתי קודם שזה יכול להיות בגלל שהעולם יהיה מתוקן, אז לא צריך מצוות כדי לתקן אותו. כך אומרים גם אגב לגבי האבות, שהאבות לא היו צריכים ציווי, כי הם היו אנשים ישרים, אז הם, דיברנו על זה בעצם, דיברנו על הישר והכובש, אז הם לא צריכים ציווי, כי הם ידעו באופן טבעי מה צריך לעשות. יש, אם חושבים על זה, חלק גדול מן המצוות או מן ההלכות שהיום אנחנו אמורים לקיים אותן, יתבטלו באמת באמצעים טכנולוגיים.
אבל ברגע שיש סנטזו חלב וסנטזו בשר במעבדה, לא משכפולים גנטיים או דברים כאלה, שזה בסופו של דבר נעשה ביולוגית, אלא בתהליך שהוא כולו מלאכותי, אז לא תהיה שום בעיה לאכול בשר וחלב. כל התערובות, כל האיסור ויתר, הכל יתבטל. ברגע שהטכנולוגיה תצליח לסנטז חלב, בשר או כל המאכלים שיש לנו, לא יישאר כלום מחלקים נרחבים של יורי דעה, למשל. כלום. אני לא יודע, ברגע שיגיעו לאיזשהם אמצעים שהם לא חשמל, אלא אולי אפילו משהו עוד יותר מופשט ומתוחכם כדי לבצע כל מיני פעולות, אז גם בשבת יכול להיות שאפשר יהיה כבר לעשות הכל.
זה איסורים, זה לא מצוות.
מה?
זה לא מצוות, אבל...
לא, איסורים אני מדבר עכשיו. כן, איסורים. אז יש איזשהו אופק שבסך הכל אנחנו יכולים כבר לראות אותו היום. איזשהו אופק שאומר שמצוות בטלות לעתיד לבוא, זה לא כי יהיה ציווי מהקדוש ברוך הוא מפוצץ בראשי הערים, התורה מבוטלת, מכאן והלאה אתם חופשיים, שיעור חופשי. אלא אנחנו פשוט נגיע לזה בעצמנו, כמו שהוא מתאר פה את התהליך של תחיית המתים או של ביטול המיטה, זה בעצם תהליך שאנחנו אמורים להגיע אליו, להגיע אליו בעצמנו באמצעים טכנולוגיים, מוסריים ואחרים. טוב, עכשיו, לגבי כמה הערות שיש עוד על הנושא של הפרק הזה. קודם כל צריך לשים לב שגם כאן הרב קוק מוסיף את הנדבכים שהוא טורח להוסיף בכל שלב בספר הזה, או לפחות מה שראינו עד עכשיו. אם האבולוציה עד עכשיו הייתה אבולוציה של התפתחות של יכולות, מכל מיני סוגים, כולל יכולות שכליות. זאת אומרת, יש איזושהי התפתחות של, והשתכללות של האדם ושל היצורים החיים בכלל, הרב קוק טורח להוסיף לזה את הרצון, את המוסר, את הערכים. זאת אומרת, זה לא נשאר במישור השכל כמו שהיה אצל הרמב״ם. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, והעדכון הזה של לנבוכי הדור, לנבוכי התקופה, כן, זה הספר הזה, העדכון הוא כל הזמן להכניס במקביל השכל גם את הרצון, את המוסר, את הערכים, זה חייב ללכת ביחד אצל הרב קוק. זה לא יכול להיעצר רק בשלמות השכלית. אז גם פה בעצם רואים, הוא מוסיף את זה אפילו לתהליך האבולוציוני. זאת אומרת, אפילו האבולוציה לא יכולה להישאר רק במישור של יכולות ושל גם יכולות אינטלקטואליות, אלא גם במישור של הקדושה והרוחניות והמוסר וכדומה. זאת הערה אחת.
אין
סיבה,
כלומר, אין ברירה שבין מוסר.
לא, ברור שלא. לכן אני אומר, אצל הרב קוק אני חושב שזה זה מה שנקרא אמרג'נס. זאת אומרת, זה ידבה. אני לא חושב שהוא מתכוון לומר שרק מי שמוסרי שורד מבחינת חוקי השרידות הפשוטים. אלא הטענה היא שמי שיותר שלם הוא בדרך כלל גם יותר מוסרי פשוט.
כן, אבל למה
שאת...
למה... זאת אומרת, הקשר בין
האבולוציה הפיזית ובין האבולוציה הרוחנית הזאת, זה קשר רק... לא, זה קשר של תוצאה, זה מה שהוא אומר, אני חושב. קשר תוצאה, הוא לא מתכוון לומר שיש כללים אבולוציוניים, פשוט במאבק הדרוויניסטי שורד מי שיותר קדוש. בדרך כלל, הרבה פעמים זה קורה הפוך אפילו. אלא הוא מתכוון לומר שמי ששורד הוא יותר משוכלל, הוא יותר חכם, הוא יותר שלם, ואחד כזה הוא בהכרח גם יותר שלם במובן המוסרי. זה ההסתכלות האופטימית שלו. ולכן בעצם דפקטו תצא גם אבולוציה רוחנית, לא שבאמת יש אבולוציה על הרוח ישירות. אין גם אבולוציה של היכולות למעשה הרי. מה שיש, המאבק מתנהל בין פנוטיפים, זה מה שעובר מדור לדור זה גנוטיפ, לא פנוטיפ. יש מעבר בין מישורים גם באבולוציה הרגילה, הטבעית. זאת אומרת, כשבעלי חיים יכולים להילחם על אוכל מסוים, מי שיותר חזק הוא זה שישרוד, אבל החוזק שלעצמו הוא לא באמת הדבר ששורד. מה ששורד זה מה שעובר דרך הגנים, זאת אומרת, מה שלא מורש על ידי גנים, זה לא מעניין אם הוא יגבר. אז יש פה איזשהו מעבר בין תחומים, זאת אומרת, המאבק האבולוציוני נעשה על ידי הפנוטיפ, על ידי היצור עצמו, לא הגנים שלו, אבל מה ששורד בסופו של דבר זה הגנום, שהוא עובר בתהליך של בגנטיקה, הוא עובר לדורות הבאים. בסדר? אז גם פה בעצם יש איזשהו מעבר דומה. זאת אומרת, המאבק השרידותי נעשה על ידי החלק החומרי שלנו, הטבעי שלנו, ואולי גם השכל. השכל הוא פרמטר חשוב באבולוציה. בסדר? אבל בסופו של דה פקטו, תצא מפה גם אבולוציה של מוסר, או של רוחניות. עכשיו, אני לא בדיוק יודע איך הדבר הזה נצמד לעובדות, זאת אומרת, למציאות. האם הרב קוק מדבר פה מדברים שהוא חושב שצריכים להיות, או שזו דיאגנוזה לעולם שהוא רואה סביבו? יש פה שאלה לא פשוטה. יש מימדים מסוימים, יש מימדים מסוימים שבאמת בהם נראה שהעולם מתקדם. זה לא ספק. זאת אומרת, והרב קוק לא מפחד מזה, למרות האקסיומה הזו של ירידת הדורות, בכמה וכמה מקומות הרב קוק בהחלט לא מפחד מלהגיד שהעולם מתקדם, ולא רק מה שהוא.
לא מפחד, זה השיטה שלו בהכל, התשובה זה תהליך התפתחות. ירידת הדורות אומר שזה גם תהליך, שפעם הוא כותב שפעם היו יחידים ועכשיו זה מתפשט לכולם, שזה מתאים למה שאמרנו על הנביאים, על ההישרדות של עם ישראל. הוא כותב בספר אורות כמה פעמים, כל מיני תהליכים שהיו בעולם, שכל מיני תופעות נלמו ועם ישראל נשאר. הכל אצל הרב קוק,
תהליכים
לאורות דרווין.
אני אומר שהוא לא חושש מלהגיד שהעולם מתקדם, בלי קשר לדרווין עכשיו, באופן כללי אני אומר. הוא לא חושש מהדבר הזה, למרות שזה הרבה מאוד אנשים אחרים, זה מאוד בתפיסת העולם המסורתית, זה מאוד מרתיע אותם. זה אחד החידושים הגדולים של הרב קוק הזה. המוכנות הזאת להכיר בסך הכל במשהו שבעיני רבים הוא עובדה פשוטה, גם בעיניי, זאת עובדה פשוטה. אבל האקסיומטיות הדתית איכשהו מצליחה לכפות את עצמה עלינו, עד כדי כך שאנשים מוכנים להתעלם מן העובדות שהם רואים סביבם, לא ייתכן שהעולם מתקדם, הוא רק נסוג כי יש ירידת הדורות. תסתכל מסביבך ותראה, האם העולם רק נסוג או שיש גם לפחות היבטים מסוימים שהוא מתקדם. אני שקשה להגיד שאין היבטים כאלה, אבל יש הרבה אנשים דתיים שמצליחים בכל זאת להגיד שאין היבטים כאלה. מה?
הבסיס לכך שאנחנו מחויבים למה שנאמר בגמרא, זה להכיר בנכיר...
זאת שאלה מאוד גדולה, זה הנושא של הפרק הבא. אני לא חושב שזה הבסיס של... בפרק הבא הוא עושה את זה.
אתה חייב לומר שאנחנו...
פרק הבא הוא מצנזר, לא מה שמופיע פה, שם יש חצי לוחו. אז אנחנו נראה את זה שם. שם הוא בדיוק מדבר על זה, וזה בהחלט קשור. והטענה של סמכות חכמים לא בהכרח יונקת מזה. אבל זה, את אנחנו עוד נראה. בכל אופן, יש פה משהו שבאמת, הייתי פעם בירוחם, כשלימדתי בירוחם, אז היה שם, לא יודע, התאספנו באיזה ערב אחד, לא זוכר כבר לרגל מה, ודיברו על כל מיני דברים. ובין היתר עלה שם היחס לגוי. איך אנחנו רואים גויים? ולתדהמתי, פשוט הייתי, נדהמתי. זאת אומרת, אם הילדה בפונוביץ זה לא מפתיע אותי בכלל. אבל בישיבת ההסדר בירוחם זה ממש הדהים אותי. שאנשים כמעט כפה אחד אמרו, אין דבר כזה גוי מוסרי. אין חיה כזאת. זאת אומרת, חסד לאומים חטאת. חזל, כן? חסד לאומים חטאת, כיוון שכך, כל מה שכחזיר שפושט את לפר, כן? כאילו תראו כמה צדיק אני, מה שהם עושים מעשים מוסריים, זה רק כדי להראות כמה הם, ולעומת זאת היהודים, הם כולם כמובן צדיקים וקדושי עליון, הם יכולים להיות גם רוצחים, אבל הם, זה מחביא בתוכם איזה צדקות נוראה, רק אף אחד לא מצליח להבחין בזה. וזה, עכשיו, זאת הייתה הדגמה מדהימה מבחינתי, לכפייה של האקסיומות התיאולוגיות, או לא יודע, איזשהן אקסיומות, על המציאות, הוא לא יהיה מוכן, זה כמו סוג של לניניזם כזה, זאת אומרת, כל מה שקורה במציאות מסביבך יתאים לתיאוריה, ואם הוא לא יתאים אז אנחנו נאנוס אותו שהוא יתאים, זאת אומרת, כי זה צריך להתאים לתיאוריה. עכשיו, לא משנה ששום דבר לא מתאים, זה לא, חלק גדול מהם לא מכירים גויים, גם אני לא מכיר כל כך הרבה גויים, אבל פה ושם אני פוגש, אני רואה קצת, אני שומע, אני קורא. ההתרשמות שלי היא שונה לחלוטין. אני היום לא רואה הבדל באמת כל כך, אני לא רואה בכלל הבדל למעשה, בין מוסריות של יהודים למוסריות של גויים. על פניו אני לא רואה, תפילת כבוד כל מי שחושב אחרת. אני לא יודע, באמת, אני לא רואה, יש יהודים טובים, יש יהודים לא טובים, יש גויים טובים, יש גויים לא טובים. הרבה פעמים ההתנהגות המוסרית של גויים נראית לי יותר טובה מההתנהגות הממוצעת, נגיד. יש תמיד טובים ורעים, אבל אני לא רואה שום הבדל כזה. אבל האקסיומות איכשהו כופות את עצמן על ראיית המציאות. וזה דבר שמאוד מאפיין, כמובן, חברות אידיאולוגיות, דתיות וגם אידיאולוגיות אחרות. אצל לנין, כמובן, הכל התאים לתיאוריה. זאת אומרת, הרי לנין, סטלין, גם אחרי זה בכלל, סטלין הרי המציא את כל הבלשנות המודרנית, כידוע. כל מי שקרא את סוז'ניסין מכיר את זה, כן?
זה מאוד טבעי, כעם נרדה, 2 שנה להגיש את זה.
כן, בסדר, אוקיי, אז זה טבעי טבעי, אבל השאלה אם זה נכון, לא אם זה טבעי.
אמפירית, כל אחד
מרגיש ככה. מי שקרא
היסטוריה,
תרגיש אמפירית. שהרגו אותנו, כולנו הרגו אותנו ואנחנו היינו נורא צדיקים, לא הרגנו את אף אחד, כי לא יכולנו. כן, אוקיי. זה מה שה...
זה חסד לאומי, אבל הפרט בתוך הלאומי
זה כבר תירוץ יפה, אבל אני אומר, מעבר לתירוצים היפים, אני חושב שגם לאומים עושים חסדים, לפחות לא פחות ממדינת ישראל. שמדינת ישראל עושה חסדים גדולים ושולחת את ה, לא יודע מה, את כוחות ההצלה שלה לכל רחבי היקום, היא עושה את זה בגלל שהיא כל כך צדיקה, או בגלל שהיא רוצה בעצם לפשוט את תלפיה ולהגיד, תראו כמה אנחנו צדיקים ומוסריים. אני לא פוסל את זה, כולנו בני אדם, זה לא, רק אני אומר, כולנו בני אדם, זה בדיוק מה שאני אומר, כולנו בני אדם, זה... זה משגע אותי הדבר הזה, ההצמדות לאקסיומות האלה, לכפות אותן על כל העובדות. אנחנו לא נראה את העובדות בכלל, רק דרך המשקפיים. ומדובר באנשים שבסך הכל חיים בעולם הרחב, הם רואים טלוויזיה, הם רואים סרטים, הם קוראים ספרים, זה לא פולוביץ'. וזה היה די מדהים מבחינתי לגלות את זה. ישיבה לא סגורה גם, זה לא מישיבות הקו, לא מה... ישיבה, יש אנשים די פתוחים סך הכל, כך חשבתי. זה היה מאוד מפתיע מבחינתי. עכשיו, הרב קוק במובן הזה, זה נכון שיש לו אג'נדה ויש לו כללים ויש לו עקרונות נורא, שהם נורא ברורים לו. אבל אני אומר שהרב קוק מאוד מאופיין בזה שהוא כן ער למה שקורה סביבו. הוא לא, הוא מוכן להתאים את הפרשנויות שלו, הרי זה מה שהוא כותב פה גם בעקבות הרמב״ם, שאם יש משהו שלא הגיוני שיוצא מן התורה, אז נעשה פרשנות יצירתית לתורה ונתאים את זה לדבר שנראה לנו נכון. הוא עושה את אותו דבר, אני חושב, גם עם המערך הזר, כמו שאנחנו רואים פה, כל הזמן, זה מה שהוא עושה פה הרי כל הזמן. אם אתם השתכנעתי שהאבולוציה היא נכונה, אז אני ארגן לכם את ספר בראשית, שתהיה כתובה בו, לא צריך את מוצא המינים, כבר למדנו על זה מספר בראשית, את האבולוציה. זאת אומרת, זה בדיוק ההפך ממה שתלמידיו בעצם עושים. כי תלמידיו, וזה תכונות של הרבה אנשים גדולים, או של תלמידים של הרבה אנשים גדולים. האדם הגדול הרבה פעמים הוא מקורי. אז הוא מוכן, הוא מעיז, הוא מנסח דברים אחרים, הוא מנסח תזות מהפכניות, ואז מגיעים תלמידיו ונדבקים בכל תזה מהפכנית שלו בצורה הכי אורתודוקסית שיש. זאת אומרת, הם לא מוכנים לעשות שום סטייה קטנה מהסטיות העצומות שהוא עשה. הרב לומנסוויג, הזכרתי את ירוחם קודם, הרב לומנסוויג פעם אמר שבמנהג יש סוג מסוים של פרדוקסליות, כי זה קיבוע הסטייה. זאת אומרת, איך המנהג מתחיל? אתה מתחיל ממשהו שאין לו שורש בהלכה, כן? מתחיל מישהו שינה משהו. אחרי שהוא שינה, אסור לזוז ממה שהוא שינה. זאת אומרת, כולנו צריכים להיות עקביים, לא לסטות כאו זה מהסטייה שהוא עשה. למה? הוא, הראשון שסטה הוא קבע את הכל, זאת אומרת, אסור לסטות ממנו. זה מין משהו... עכשיו, זה מאפיין נורא אנשים גדולים, זה נחזוניש למשל. שנחשב כאילו גדול השמרנים והמאובנים וכל מי שרואה אותו מבחוץ. הוא היה חדשן אדיר. הוא היה חדשן אדיר בכל מיני צורות חשיבה, אפשר להסכים להם, אפשר לא להסכים להם, אבל הוא היה חדשן בהרבה מאוד מובנים. והוא לא רק שהוא היה חדשן, הוא היה מאוד בעד אוטונומיה. מאוד בעד זה שבן אדם יעשה את מה שהוא חושב, הוא כותב את זה, זה אפילו לא תורה שבעל פה, הוא כותב את זה. עכשיו, מה התלמידיו עושים? דיברנו כבר על זה שיש שני סוגי חזונישניקים, כן? יש את החזונישניקים שעושים את כל מה שהחזוניש כותב, חוץ מהפרק הזה שבו הוא כותב צריך לעשות מה שאתה חושב, אלא את כל מה שהחזוניש כותב, ויש כאלה שעושים את מה שהוא כותב רק בפרק הזה. אתם עושים את מה שהם חושבים, כמו שהרבע שלהם עשה מה שהוא חושב. זה הסיפור החסידי המפורסם על נוח במורדכי מילחוביץ', לא יודע מי זה האבא ומי זה הבן, אחד מהם שהאבא נפטר והבן נהיה אדמור, הוא שינה ממנהגי אבותיו, אז שואלים אותו החסידים, ראיתי זה פעם אצל בובר, אני לא זוכר כבר איפה בדיוק, אז שואלים אותו החסידים, איך אתה משנה מנהגי אביך וזה? אני משנה מנהגי, אני ממשיך את דרכו של אבי, כמו שהוא שינה ממנהגי אביו, גם אני משנה ממנהגי אבי. וזה אמיתי, זה אמיתי, החזונישניק האמיתי זה דליה נדל, זה החזונישניק האמיתי, לא אלה שמקפידים על מיימי דה מיימי.
אבל הילדים שלו החרימו את הרב, כאילו החרימו את הספר של הרב יד ואמרו שהוא לא אמר את מה ש...
לא, הילדים שלו זה משהו אחר, זה עוד פעם, דליה נדל היה חזונישניק. הוא עצמו הרי אמר לרב שאילת לכתוב את הספר, זאת אומרת, הוא לא החרים את הספר של הרב שאילת כנראה. יש משהו כזה שאדם גדול הוא כל כך חריזמטי שהמהפכה שלו הופכת להיות הקיבעון של הדור הבא. שאני רואה, הייתי פעם ספר זיכרון לרב רענן שנרצח בחברון. אז יש, אתם יודעים, בספרי זיכרון ישיבתיים אז מופיעים שם הרבה פעמים יש קטע כזה, סקשן כזה של גנוזות קדמונים או ספתי ישנים או לא משנה איך קוראים לזה, איזשהו אוסף של מאמרים מגדולי הדורות הקודמים שבכתב יד שעוד לא יצאו לאור. זה תמיד בספרי זיכרון, כמעט תמיד בספרי זיכרון. אז הסתכלתי שם מה זה הגנוזות קדמונים שם, זה הרב קוק, הרב חרלף, הרב צבי יהודה ואולי עוד אחד או שניים גם כסם גם באותו
מאותו מקום. זאת אומרת, התורה התחילה אצל הרב קוק, אין, לפניו לא היה ולא לא יהיה עוד כמור, זאת אומרת, אין, לפניו אין כלום.
אצל
הבריסקי זה המעמד. אצל הבריסקי זה הרב חיים מבריסק, בדיוק. עכשיו, כל אחד שהתחיל שרשרת כזאת היה מהפכן מטורף. היה מהפכן, שונה לחלוטין ממה שהיה לפניו. ותלמידיו, הם גם בכלל, הם מאשימים את כל העולם, גם תלמידיו של הרב חיים מבריסק, וגם תלמידיו של הרב קוק, תלמידיו מהמסוימים שעליהם אני מדבר. יש הרבה תלמידים, הרבה סוגים. מאשימים את כל מי שמסביבם, שזה תורה בלי בית אב, לא שימשתם תלמידי חכמים, זה לא, זה חדש אסור מן התורה, רק ללכת במסורת אבותינו. המסורת אבותינו הזאת התחילה לפני 80 שנה. המסורת אבותינו הזאת, זו המהפכה אדירה שלא קשורה לשום מסורת אבותינו, בשום צורה שהיא. היא קשורה באותו מובן שהחזונישניקים קשורים. זאת אומרת, כי מסורת אבותינו זה באמת לעשות את מה שנכון ואת מה שחושבים. זה נכון, במובן הזה זה קשור למסורת אבותינו. אבל ההצמדות המצחיקה הזאת למהפכנות של הראשון בשושלת...
מה, אתה מדבר על שיטת הלימוד שלו?
של רב חיים? כן. כן, כן, בוודאי. גם השיטת הלימוד, גם השיטת הפסיקה, ההחמרה הזאת כמו כל השיטות, זה תפיסות מאוד משונות. זאת אומרת, לא... זה לא משהו שהיה לפני בריסק, זה אוסף של מטורפים כאלה. ולפני החתונות של בריסק הרי תמיד יש תהלוכה, אתם יודעים, בירושלים תהלוכת תרנגולות. לוקחים את כל התרנגולות ובשרשרת הן קשורות אחת לשנייה כדי לראות שהן לא טריפות, הם בודקים, הם עושים את הבדיקות שלהם. הם לא אוכלים תרנגולות לפני שהיא עשתה טיול איתן. רק שרון פעם אמר שהוא לא אוכל חברים, אתם יודעים, הכבשים בחווה שלו. אז הוא אמר שהוא לא אוכל חברים. את הכבשים שלו הוא לא אוכל. אז הם כן, הם אוכלים רק חברים, הם לוקחים את התרנגולות לטיול ואז אוכלים אותם. הדברים האלה נורא משונים, אני מבין את המכניזם, אבל כשמסתכלים עלינו בחוץ הוא באמת מוזר. בא בן אדם מהפכן בצורה בלתי רגילה, ותלמידיו נהיים כאלה מאובנים ושמרנים, הם נצמדים כאילו שהתורה של רבם ירדה משיני כפי שהיא. שזאת המצאה שלא קשורה למה שהיה קודם בכלל. זה מהפכות באמת חזקות מאוד. זאת אומרת, מהפכות מאוד משמעותיות. טוב, אז היינו בשאלה אם העולם באמת מתקדם, ועד כמה אנחנו קופים את האקסיומות שלנו על המציאות שאנחנו רואים סביבנו. אז פה באמת הרב קוק אומר, הוא רואה מסביבו עולם שכנראה, לפחות איך שהוא מבין אותו, זה באמת עולם שמתקדם. למרות שכל משגיחי בני ברק תורכים להסביר לנו שהעולם רק מידרדר, וכולם נהיים רק רשעים ונהנתנים, ואני לא יודע בדיוק מה, אפשר לעשות שפעם לא חשבו רק על הכסף. פעם חשבו עוד יותר על הכסף, רק לא היה להם כסף פשוט. אז לא יכלו. היום זה בהישג ידו של כל מיני, זה הישג ידם של הרבה יותר אנשים, זה הכל. והרב קוק רואה מסביבו עולם שכן מתקדם. עכשיו, אני לא יודע באמת מתקדם במובן האישי, אני לא בטוח שהבן אדם האישי הממוצע בדור שלנו הוא יותר טוב מהבן אדם הממוצע שהיה לפני 100 שנה. אולי, לא יודע בדיוק איך בודקים את זה, זה גם צריך להיבדק על רקע הנסיבות שבהן הבן אדם פועל. אולי בממוצע הבן אדם יותר מוסרי, יכול להיות שכן. אבל החברה ככללה ודאי מתקדמת. אני חושב שזה דבר פשוט. זאת אומרת, העובדה שהעולם מתנהל היום הרבה, נגיד, האספקטים המוסריים הרבה יותר נוכחים בשיח. בין עמים, לא משנה אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אנחנו הרבה פעמים סובלים מזה. אבל אפשר גם לסבול מהדבר ההפוך. אפשר גם לסבול מזה שכולם רק הורגים אותך וזה לא מעניין את אף אחד מי הורג את מי. גם מזה היינו סובלים, לא פחות. אני לא יודע ממה יותר טוב לסבול. אני חושב שיותר טוב לסבול מהסבל שלנו היום. ויש פה משהו שבאמת מתקדם, הרב קוק לא יכול להתעלם מזה. יש פה באמת איזושהי התקדמות. עכשיו, איך זה מתקשה לירידת הדורות? אז זה אפשר לדבר על שיעור על ירידת הדורות. אני חושב שאופן הפשוט שירידת הדורות הכוונה איזושהי התרחקות מהמקור. בין המקור היה במעמד הר סיני, וככל שאנחנו מתרחקים, אז באמת אנחנו פחות קשורים למה שהיה שם, פחות מבינים את זה, פחות במובן האינטואיטיבי, וכיוון שכך, אז דיברנו כבר על זה שיש שפת אם ואולפן, ומי שבאולפן בדרך כלל מדבר פחות טוב ממי שדבר את שפת האם. כל זה בעצם משל לירידת הדורות. אבל זה לא אומר שמשמעותה של ירידת הדורות זה שרבי עקיבא היה מין איזה שרף בדמות אדם. הוא היה אדם, היה בשר ודם, אולי מאוד חכם, מאוד חריזמטי, השקיע הרבה בתורה, ידע הרבה תורה, עד כמה שהיה צריך לדעת שם. החומר שיש לנו היום הוא פי אלף יותר מאשר מה שהיה בתקופתו של רבי עקיבא. הרב עובדיה יודע יותר טוב מה שידע רבי עקיבא. לפחות יותר פרטי מידע מאשר ידע רבי עקיבא. יש פשוט הרבה יותר היום. על איזה חומר רבי עקיבא היה צריך להשתלט? על המשנה? בגדיל.
המשנה היום כולם יודעים, לא כולם, אבל אפשר לדעת את המשנה, המשנה אפשר להשתלט. נראה את רבי עקיבא משתלט על המשנה, ש"ס, בבלי, ירושלמי, מעילה, ברייתות, מדרשי תנאים, מדרשי הלכה, ראשונים, אחרונים, גאונים, פוסקים, שוטים, זה בכלל לא תעשה לגודל של כמות החומר. אבל כן, יש משהו כנראה שרבי עקיבא גם לא היה צריך את כל זה.
פיצוץ המידע הוא באחרונים.
מה?
פיצוץ המידע הוא בדורות.
כן, זה קורה.
לא כל הידע האנושי
שמתפוצץ. נכון. אז לא יודע אם זה פיצוץ מידע, זה פיצוץ מידע, לא פיצוץ ידע, זה לא בדיוק אותו דבר. יש המון פרטי מידע, ולפעמים זה דווקא מפריע לידע. כי מרוב עצים אתה כבר לא רואה באמת את העקרונות היסודיים, איך באמת זה מתנהל. לפעמים יער דליל יותר קל לפיצוח מאשר יער אבות. אז יש משהו בירידת הדורות הזה, ככה אני לפחות מפרש את זה לעצמי, שירידת הדורות הזה זה באמת איזושהי התרחקות מהמקור. ובמובן הזה, אם אני שואל את עצמי, מי צדק יותר, מי קלה יותר לכוונתו של הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא או אני מניח שזה רבי עקיבא. אבל אני לא חושב שרבי עקיבא היה חכם יותר גדול ממני. לא ממני, אלא מאדם בתקופתנו. לא חושב שזה נכון. לא חושב שרבי עקיבא, אם היה הולך למבחן הפסיכומטרי, היה מוציא יותר מ... לא יודע מה, יותר מ-800, אם אפשר. לא חושב שזה נכון, זה גם לא חייב להיות ככה, זה לא הנקודה. זה שאנחנו היום מתמטיקאים יותר טובים מרבי עקיבא, אז זה קשה לחלוק. או מדענים יותר טובים, עם חשיבה יותר סיסטמטית מרבי עקיבא. אז מה? אם אנחנו רואים את זה מסביבנו, אז זה אומר שזה ככה, לא צריך להיבהל מעובדות. כמו שהר"ן כותב בסוכה, אין להכחיש המוחש, הוא דן שם עם האור, חמתה מרובה מצילתיים, זה נמדד בסכך או נמדד על הרצפה. אז דנים שם מה קורה, האם האור מתרחב כלפי מטה או דווקא הצל מתרחב כלפי מטה והאור מוצר. זה מחלוקת שמצילה כבר בגמרא ואחרי זה ראשונים ואחרונים. אז הר"ן אומר, אין להכחיש המוחש, רואים שזה ככה, זה ככה. זאת אומרת, אם אתה רואה את העובדות, אתה לא כופה עליהם אקסיומות. תסתדר עם האקסיומות שלך, אם יש עובדות, אז העובדות הן נכונות. עכשיו תחשוב מה עושים עם האקסיומות. בסדר? אז במובן הזה אני בהחלט חושב שהרב קוק ער למה שקורה סביבו. כשהוא רואה עובדות, אז העובדות האלה מבחינתו הן דבר מחייב. אתה רואה את מלחמות
העולם הזה גם כן, יכול להיות
שלט ההשקפה. לא, נכון, אבל אני לא חושב שמלחמות העולם מעידות במשהו לפה האנושי באופן כללי. זה מעיד על זה שיש לנו יותר אמצעים לעשות. אם היו האמצעים האלה לרומאים, אני לא בטוח שהם היו מתנהגים יותר טוב. או אני לא יודע מה, כל הכובשים שהיו מאז ומעולם, שלא לדבר על ג'ינגיס חאן ואינדיאנים יותר גדולים מהרומאים. היו כל מיני. אז אם היה להם את האמצעים שהיו לנאצים, האמצעים הטכנולוגיים שהיו לנאצים, אני לא בטוח שהאכזריות שלהם הייתה פחותה. הנאצים עוד היו צריכים להשתכר כשהם ירו ביהודים. היה להם איזשהו מחלצות תרבותיות שהיה קשה להם לצאת מהם. כן, סיפורים מפורסמים על הסינים הנאצים שהיו שותים יין כשהיו צריכים להרוג. זה לא מעיד על אופי האנושי לדעתי. אלה תופעות מאוד חריגות, ואני לא חושב שאפשר להגיד שלאור זה שהאדם מידרדר או שהחברה מידרדרת, ממש לא. לדעתי זה הפוך. לא בגלל שהם צדיקים כאלה גדולים או שהם היו יותר טובים מג'ינגיס חאן, אלא שכתופעה, כשאתה מסתכל בסקאלה הרחבה, אז נכון, היו שני אירועים כאלה של שתי מלחמות עולם, בגדול העולם כן הולך לכיוון יותר חיובי, ככה נדמה לי. אבל אני חושב שזה בעצם מה שמניע את הרב קוק, כשהוא בונה לעצמו את התיאוריה, הוא לא מתעלם מהמציאות של סביבו. כשהוא רואה אנשים שהם נראים לא טובים, אז הם טובים, ועם חזלים של חסד לאומים חטאת צריך להסתדר. בסדר? אז אולי זה הגויים שהחזל הכירו, וזה לא הגויים שאני מכיר. אני מכיר גויים אחרים. אז צריך עיון על מאמר חזל, יש לי עוד כמה צריך עיונים. אז מה... זה לא אומר שאני הולך לכפות את האקסיומות האלה על המציאות של סביבי. עכשיו עוד נקודה לגבי הנבואה, אולי בזה אני... שתי נקודות אולי. לגבי הנבואה. נקודה ראשונה, זה שהוא מתאר פה באמת את הנבואה לא כראיית העתיד, אלא כהשגה הגבוהה במעלה, יש, הזכרתי קודם את השלה, שהוא מציג את הבעיה של יביאה ובחירה דרך השיקול הזה של, שלא יכול להיות שינוי בקדוש ברוך הוא, אז התשובה או התיאור שהוא מציע בסוף לבעיה הזו של ידיעה ובחירה הוא שבעצם אין ידיעה, יש רק בחירה. אז הוא לא יודע מראש מה שיקרה. זה הפתרון שהוא מציע לסתירה בין ידיעה לבין בחירה. ובתוך כדי זה הוא מדבר על מה זה נביא. אם הקדוש ברוך הוא לא יודע, אז איך הוא אומר לנביא מראש מה יקרה? ואז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אומר לנביא מראש מה יקרה. הקדוש ברוך הוא מסרטט בפני הנביא את האופציות האפשריות ומה סביר מביניהן שיתממש. אבל אם החברה או האדם המסוים שעליו מדובר בוחרים ללכת נגד מה שבאופן טבעי אמור להתרחש, אז זה באמת לא להתרחש.
אפשר לא להבין שאני מתכתף את זה לתוספות שאומר, אני מתאבד ממה שראוי שיהיה, לא מה שיהיה.
אוקיי, אז הוא מעריך שם באמת בעניין הזה השלה, והוא טוען שבעצם הקדוש ברוך הוא לא יודע את העתיד, וממילא גם מושג הנבואה מקבל פה משמעות הרבה יותר קרובה למה שכותב פה הרב קוק. כי זה בעצם אומר שהנביא לא רואה את העתיד, אלא הנביא מבין יותר טוב את המציאות, מה האופציות. הוא בעצם מה שפסיג עושה בבר אילן, העתידנים, מה שהוא מתיימר לעשות, מחשף מודרני, משטויות במצגבניות. אבל לא משנה, מה? לא, להתפרנס זה דבר חשוב, אני מסכים, אבל למה אני אשם?
זה גם הוא יודע שזה.
אוקיי, אני מקווה, כי אם לא, אז אתה באמת שותה. בכל אופן, הדוגמה הקלאסית שמדגימה את זה, כן, זה עם משה רבנו, דוגמה חביבה עליי, שכבר בטח, חלק מכם בטח שמע אותה. משה רבנו כתוב בצל רשי, שוויפן כה וכה ויער כי איניש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. אז מה זה ויפן כה וכה ויער כי איניש? אז זה מה רשי אומר, רואה שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שיתגייר. כן, ואז השאלה הפשוטה היא כמובן איך יצא בינו מישהו שיתגייר אם עוד רגע אתה הורג אותו. אז ברור שלא יצא ממנו אף אחד שיתגייר, זה גם אני יודע לראות, שזה לא צריך להיות משה רבינו. זאת אומרת, אם אני הורג אותך עוד רגע, לא יצא ממך אף אחד שיתגייר, זה ברור. אז מה, אם באמת ההסתכלות של הנבואה היא כיפול של ציר הזמן אחורה, זאת אומרת, ההסתכלות על מה יקרה בעתיד, אז מה שמשה רבינו עשה שם זה טריוויאלי. ברור שמה שמשה, אחרי זה ראיתי השלה עצמו מביא. אני ממש את הדוגמה הזאת אפילו, נדמה לי. הוא עצמו מביא את הדוגמה הזאת. בשביל להראות שנבואה זה לא לראות את העתיד. נבואה זה לראות את ההווה. כשאתה רואה מה הבן אדם הזה היום, אתה מבין מה בעצם אמור לצאת מאחד כזה. אם הוא יבחר אחרת, יצא ממנו משהו אחר. או תצאיו יבחרו אחרת. אבל אתה רואה את ההווה שלו, מה ראוי לצאת ממנו. זה כבר מאוד מצמצם את ההבדל בין חכם לנביא. אז בעצם הנביא לא מסתכל על העתיד, הוא מסתכל על ההווה. או במילים אחרות, מה שהרב קוק כותב כאן, נבואה זה סוג של השגה. אתה מצליח לראות לעומקים יותר עמוקים מאשר בן אדם רגיל. אבל אתה רואה את ההווה, אתה רואה אינפורמציה שנוכחת כבר היום. או על העתיד, כך שזה לא בטוח שהיא תהיה נכונה, אבל מה שאפשר לדעת היום לגבי העתיד, אתה רואה אותו בצורה הכי ברורה. זה אומר שנביא פשוט רואה יותר עמוק, לא יותר לזמן יותר רחוק. זה בעצם מאוד מתקרב למודל של הרב קוק. מה שכמובן מעורר את השאלה, אז אני אסיים, מה ההבדל בעצם בין נביא לבין חכם? אתם מדברים שחכם עדיף מנביא. איך שהרב קוק מתאר כאן, אז הנביא הוא בסך הכל החכם הכי גדול. אז מה זה נקרא חכם עדיף מנביא? מה זה כל ההשוואות האלה?
זה לא אינטואיציות בחוץ. זה לא
בדברים שקשורים
לתאה
עושים. זה חלש בלהבין את הדברים. לא, למה? הנה, כמו הוא מסתכל על אותו מצרי, והוא רואה עד לעומק שלו, הוא תופס את המציאות של סביבו בצורה הכי עמוקה שיש.
זה לא את המציאות של אם להעריך אם המצרי הזה יכול להרים עכשיו זה, או כאילו משהו של חוכמה. תסתכל עליו גם בדברים מוכנים.
זה מה שהרב אמר פעם שעברה, שהנביא זה ראייה רחוק יותר, והחכם זה ראייה...
בשנייה.
כן.
לא, אמרתי לי פעם קודם, אני כבר לא זוכר. שבאמת החכם זה איזשהו סוג של... זו תפיסה אחרת של העומקים האלה. החכם מבין את העומקים האלה, הנביא רואה אותם. ולהבין אותם זה יותר מה לראות אותם, זה מה שדיברנו קודם. שלהבין או לשמוע, כן, להבין את הדבר, זה יותר חזק מאשר לראות. לראות זה יותר מבורר. יותר חד משמעי, אבל אתה פחות עמוק, אתה פחות מצליח לתפוס את הדבר. אני חושב שזאת ההשוואה בין חכם לבין נביא. שניהם יש להם השגות, ככה כמו שהרב קוק מתאר כאן. גם נביא זה השגה, זה לא גילוי של כל אלוקי שמדבר אליו, זאת השגה של עומקי המציאות. אז מה זה בינו לבין חכם? שחכם משכיל את העומקים האלה והנביא רואה את העומקים האלה. ובמובן הזה דווקא חכם עדיף, כי עדיף להשכיל את זה מאשר לראות את זה. זה יותר עמוק, זה יותר תופס את הדבר עצמו.
עד כאן שמו של רב מיכאל אברהם יום חמישי ולחת כסלב תשעין א' 25 לנובמבר 2010. השיעור הוא בנבוכי הדור של הרב קוק.